חורות דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה במילים מאי ברייתא. רב נחמן שמע מרב, והוא אמר את ההלכה הזאת משמו, את הפסק הזה משמו. הוא אומר, יש בפרק השלישי, הפרק שלנו, במסכת בחורות, דבר ייחודי בכל השס. תמיד כשרואים משנה ורוצים לדעת האם ההלכה היא כמו מה שכתוב כאן במשנה, אז יש כללים מסוימים איך לדעת. אחד מהכללים זה מה שאנחנו אומרים בשלושה מילים, הלכה כסתם משנה. אם יש לנו הלכה שכתובה במשנה בלי שם של תנא, זה סתם משנה. גם אם אחר כך יש דעה שחולקת, בדרך כלל ההלכה כסתם משנה. אומר רב שבפרק שלנו, גם כשיש דעה ומביאים את השם של הדעה הזאת במשנה, גם כן ההלכה כמותו, אבל בתנאי שאין מישהו שחולק עליו. ככה זה בפרק שלנו. עכשיו, בשיעור הקודם חיפשנו משנה אחרי משנה בפרק שלנו, למצוא איפה יש איזשהו חידוש. ובסוף מצאנו שהחידוש היחיד זה במשנה שלנו. תכף אנחנו נראה בברייתא את ההלכות שכתובים בה. והמשנה שלנו מביאה את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, אבל בברייתא שתכף נראה, רוב החכמים חולקים עליו, על רבן שמעון בן גמליאל, ועל זה בא רב לפסוק הלכה ולהורות לנו, שדווקא כאן הלכה כסתם משנה, שרבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, בחר בדעתו של רבן שמעון בן גמליאל, ורק אותה הוא כתב במשנה, והוא לא הביא את דעתם של החכמים כי הלכה כמותו. ועל זה הוא התכוון להגיד שבפרק שלנו יש משנה, זאת המשנה הזאת שבדף הקודם, שתכף נחזור על כל ההלכות שלה בברייתא הבא, ההלכה כאן היא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. שואלת הגמרא, מהי ברייתא? כי בעצם מה החידוש ההלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל? למרות שיש דעת חכמים שחולקים עליו, אבל הם חולקים עליו בברייתא, בכל זאת ההלכה כמותו. עכשיו הגמרא שואלת, איפה הברייתא ששם אנחנו רואים שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל? ואז הגמרא מביאה באמת את הברייתא עם ההלכות המאוד מאוד מעניינות בדיני בכור. דתניא, הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים. אחד הולך לעובד כוכבים, והוא מבקש ממנו, אתה יכול בבקשה למכור לי בהמה? אומר לו, היום יש מבצע מיוחד. מה המבצע? אחד פלוס אחד. אתה קונה בהמה, אתה מקבל גם את הוולד שהיא מניקה. את הוולד שהיא מניקה אותו. אין בעיה. מתנות כולנו אוהבים לקבל, ולכן הוא הסכים, סגר את העסקה למזל ולברכה. עכשיו, כשכבר יש לו את הבהמה ויש לו את הוולד, הוא אומר לעצמו, רגע, עכשיו, כשיוולד להוולד הבא בתור, האם אני יהיה חייב לחשוש, אולי יש לו קדושת בכור לוולד הבא בתור? כי מי יודע, אולי הוולד שהיא מניקה אותו, כנראה הוא הוולד שלה. מצד שני, יכול להיות, אבל שזה לא הוולד שלה. אולי היא מניקה הוולד של בהמה אחרת. אז על זה בא תנא קמא, זה בעצם חכמים, ואומרים, הבא אחריו בכור מספק. אחר כך כשיוולד לאותה בהמה מניקה, יוולד לוולד הוולד הבא, אנחנו נתייחס אליו כמו ספק אולי הוא בכור. אנחנו נצטרך לחכות שיהיה בו מום, ורק אז יהיה מותר לבעלים לאכול מהבשר של הבהמה הזאת, של הוולד הזה. כמו כל דין של ספק בכור. וכאן למעשה, חכמים מחדשים פה שני חידושים. אבל רק חכמים משלימים ואומרים, אף על מפני שמרחמת, רש"י אומר שהיא אוהבת גם את הבן של הבהמה האחרת, בהמת חברתה, אף על פי שאינה יולדת. זאת אומרת, אין לה בעיה לבהמה להעניק ולד של בהמה של אחרת שהיא חברה שלה, הוולד של חברה שלה אין לה בעיה להעניק אותו, אז זה שאנחנו רואים אותה עכשיו שהיא מניקה, זה לא אומר שזה הוולד שלה. בעצם יש כאן שני חידושים. חידוש ראשון, שסוברים חכמים, שבהמה יכולה גם להעניק ולד של מישהי אחרת, זה דבר שבטבע שלה. חידוש שני שמחדשים רבנן, שזה לא פחות מחודש, שייתכן בהמה שיהיה לה חלב בלי שיתלד. כי הרי היא מנקת. יש לה חלב. ואנחנו עדיין חוששים, אולי אף פעם לא היה לה ולד. זה גם חידוש נוסף שסוברים חכמים. רבן שמעון בן גמליאל בא וחולק עליהם. הוא אומר שהדבר בחזקתו שכנראה היא כן ילדה את הוולד הזה. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הלכה נוספת, שחכמים כמובן חולקים עליו. הנכנס לתוך עדרו בלילה. תסות אומר שזה חידוש גדול, שזה אפילו בלילה. אפילו בלילה שיכול מאוד להיות שהבהמה אולי התבלבלה, והיא בטעות לוקחת, נאמר, היו פה שני בהמות שנולדו להם ולדות, בלילה יכול להיות שבהמה אחת לוקחת אולי את הוולד של חברתה, והתפארת, אבל לא, בכל זאת, אנחנו אומרים, לפי רבן שמעון בן גמליאל, שהבהמה, אם היא מניקה, היא מניקה דווקא את הוולד שלה, איך היא יודעת לזהות שזה הוולד שלה כשזה בלילה? התפארת ישראל כותב שהם מזהים אותם לפי הריח. ולכן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אם כשהוא בא והוא נכנס לתוך עדרו בלילה, וראה כ-10 או כ-15 בהמות, חלקם מבקירות, חלקם פעם ראשונה שמביאים ולד, והוולד אם הוא יהיה זכר הוא יהיה קדוש בקדושת בכור, וחלקם שאינם מבקירות יולדות. הוא רואה חלק כאלה שכבר נולדו להם ולדות קודם, והוולד הבא שיוולד להם גם אם הוא יהיה זכר, לא יהיה לו קדושת בכור, והוא ראה שהם ילדו. עכשיו, למחר השקים ומצא זכרים, הוולדות הזכרים תלויות בשאין מבקירות, הם נשרחים ויונקים ונטפלים לאותם בהמות שכבר היה להם ולדות קודם, ונקבות תלויות במבקירות, וכל אלה שהיה צריכים לבלד ולד ראשון, בדיוק אחריהם נטפלים דווקא הנקבות שלא אמורים להיות קדושים בקדושת בכור. אומר רבן שמעון גמליאל, אתה יכול להיות בטוח שכל אחת, את מי שהיא מניקה, זה הוולד שלה. אינו חושש שמה בנה של זו בא לו אצל זו. אומר רבן שמעון גמליאל, לא רק זה שאין פה, שאין פה ודאי בכור שצריך לתת לכהן, אלא אפילו ספק בכור אין כאן, ואנחנו אומרים בוודאות שמכיוון שהנקבות הם אלה ש... נטפלים ונשרחים אחרי אלה שאמורים להביא ולד ראשון, אז כנראה אז אנחנו יודעים בוודאות שהבהמות האלה הביאו ולד ראשון נקבה, ולכן הם בו קדושת בכור, כי קדושת בכור זה רק בזכרים. ודבר נוסף, אומר רבן שמעון בן גמליאל, שאנחנו אומרים שאפילו זה לא, אלא אפילו ספק, אפילו ספק גם אנחנו לא צריכים להסתפק, אולי הזכרים הם שייכים לאלה שמבקרות, אלה שהביאו ולד פעם ראשונה, לפחות יהיה פה ספק בכור. לא, אין פה אפילו לא ספק. גם על המקרה הזה חכמים חולקים וסוברים שכן צריך לחשוש לספק בכור. כך מסביר המהר"ת אלגזי. מביאה הגמרא ספק על המקרה הראשון שהבאנו במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. היא באה אליהו, כשרבן שמעון בן גמליאל אומר על יהודי שקנה מעובד כוכבים בהמה מנקת, הוא אומר שהדבר בחזקתו שזה הוולד שלה, ולכן היא פטורה מבכור בוולדות הבאים שיוולדו לה. כשהוא אומר דבר בחזקתו, דקאמר רבן שמעון בן גמליאל, דאינה מרחמת אלא אם כן יולדת, היא לא מרחמת על של אחרים ומניקה אותם אם היא בחיים לא ילדה, אבל אם היא ילדה כבר, אולי כן מרחמת על של אחרים. האיכא דהוליד חיישינא לריחומי. תראה, מבכור בכל מקרה תהיה פטורה, כי הרי אם היא כבר הולידה, בסדר שהיא מרחמת על אחרים. יכול להיות שהוולד הזה הוא של אחרים באמת, זה לא הוולד שלה. אבל בגלל שעצם שאתה רואה שהיא מניקה ולד, אז זה אומר שהיא באמת ילדה פעם. אבל השאלה אם זה אומר שזה הוולד שלה, יכול להיות שרבן שמעון בן גמליאל סובר, שהיא מרחמת, היא באמת לא מרחמת על של אחרים, אבל זה מדובר שאף פעם לא, אף פעם לא היה לה ולד משלה, אבל ברגע שהיא חבקה ולד משלה, היא כבר גם מרחמת על של אחרים אולי. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, לא, גם אם היא חבקה ולד משלה, גם אם יש לה ולד משלה, היא מרחמת רק על שלה, וזה בוודאות דווקא הוולד שלה ולא של אחרים. עוד דילמה, כמו שאמרת הגמרא בצד השני, דידה מרחמה, דלא דידה לא מרחמה. דווקא לבלת שלה היא מרחמת ואוהבת ומניקה, אבל בלדות אחרים בחיים היא לא תניק, באמה אחרי הכל. זה הצד השני. עכשיו, כאן צריך לשים לב שבכל מקרה, עצם זה שאנחנו רואים אותה מניקה ולד של ולד, זה אומר שהיא פעם אחת כבר הביאה ולדות. בין אם נגיד שהיא אוהבת רק את שלה, זאת אומרת שהוולדות האלה הם שלה, ובין אם נגיד שהיא אוהבת את של אחרים רק אם היא בעצמה הביאה ולדות, בכל מקרה ולדות היא כבר הביאה. אז בחורה, בוולדות הבאים ודאי לא יהיה קדושה של בחורה לפי רבן שמעון בן גמליאל, לפי שום צד מבין שני הצדדים שהזכרנו. לכן שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? מה אכפת לך אם היא אוהבת ולדות של אחרים אחרי שהיא בעצמה הביאה ולדות, או שהיא אף פעם לא אוהבת ולדות של אחרים? אומרת הגמרא, למילקה עלה משום אותו ואת בנו. יש הרי הלכה שאסור לשחוט ביום אחד את האימא ואת הוולד שלה. אם אדם שחט את הפרה, אסור לו לשחוט באותו יום את העגל שנולד ממנה. עכשיו, כשיש כאן פרה לדוגמה, שיש עגל שכרוך אחריה והיא מניקה אותו. האם אדם שהלך ושחט את הפרה ואת הוולד הזה מקבל מלכות על זה שהוא עבר על האיסור, הוא שחט אותם באותו יום, מקבל מלכות על זה שהוא עבר על האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד? אסור זה בכל מקרה יהיה אסור, כן? כי הרי יש פה ספק, אולי זה הוולד שלו. אולי זה הוולד שלה, אבל בכל מקרה, השאלה היא מקבל מלכות על זה שהוא עבר על המצוות לא תעשה של לא תשחטו אותו ואת בנו ביום אחד? אז בזה תלוי כל אחד מהצדדים. אי אמרת, דידה מרחמה, דלא דידי לא מרחמה. אם אתה אומר שהיא תמיד תניק רק את הוולד שלה, היא לא תניק אף פעם וולד של מישהו אחר, לקי, כאן כשמאדם שחט את הפרה ואת אותו עגל ש... כל הזמן נשרח אחריה והיא מניקה אותו, ביום אחד הוא יקבל מלכות, אבל והיא אמרת דלא דידה נמי מרחמה. אבל אם תאמר שאחרי שהיא כבר הביאה ולדות, היא כבר יכולה גם להעניק עגלים של אחרים, והיא מרחמת על אחרים גם, לא לקי, היא לא תקבל, הבן אדם שישחט את הפרה ואת העגל שהפרה מניקה אותו, הוא שחט את שניהם ביום אחד, הוא לא יקבל מלכות משום אותו ואת בנו ביום, לא תשחטו ביום אחד. זה ההבדל בין שני הצדדים. מה באמת היא התשובה? אומרת הגמרא תשמא ראיה מהמשנה שלנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלכה כזאת, הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים, אדם שקונה בהמה מעובד כוכבים, שאותה בהמה מניקה ולד, אינו חושש שמא בנה של אחרת היה. אז רואים מכאן שזה ודאי הוולד של הבהמה הזאת. אז יהיה לו גם קדושת בכור, ומצד שני, אם ישחטו את הבהמה ואת הוולד באותו יום, יהיו חייבים משום אותו ואת בנו. דוחה הגמרא זה לא ראיה. מי קטני הוא, וכי כתוב אינו חושש שם הבנה של אחרת הוא, כתוב היה קטני. אינו חושש שם הבנה של אחרת היה. אחי כאמר, צריך לגרוס כאילו כתוב אחרת. אינו חושש שם הבנו של אחרת, זה משפט אחד, ואז המשפט הבא, אלא אם כן היה לה ולד מעיקרה, אלא אם כן היה לה ולד אחר בהתחלה. אז באמת, אם יש לו ולד אחר בהתחלה, אז כן אפשר לחשוש שמה היא מניקה באימה אחרת. אז אפשר גם להסביר את המשנה לפי הצד השני של דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, לפי הצד השני בספק בדבריו. זאת אומרת, יכול להיות באמת שבאמה כל זמן שלא הביאה ולד, היא לא תניק אף פעם ולד של מישהו אחר. אבל אחרי שכבר היה לה פעם אחת ולד, היא כבר כן תניק. אז אין כאן עדיין תשובה לשאלה. אומרת הגמרא, טוב, בוא ננסה מההמשך של המשנה. תשמע, נכנס בתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ואת שאינם מבקירות מניקות. הוא רואה שפתאום קבוצה גדולה של בהמות שלו הביאו ולדות. היו חלקם שמעולם לא הביאו ולדות, אז הוולד עכשיו שנולד להם אמור להיות ולד ראשון, אם הוא זכר הוא קדוש בקדושת בכורה, וחלקם כבר הביאו ולדות בעבר. אינו חושש שכולם פה הם ספק בכור, שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו. הוא לא צריך לחשוש, הוא רואה פה כולם זכרים, ואלה שבאמת, אלה שהביאו ולד ראשון מניקות, אז כנראה שהם בחורים, בסדר. אבל לא צריך לחשוש אולי גם אלה שיונקים מבהמות שכבר הביאו ולדות בעבר, אולי גם הם בחורים. רגע, אז למה הם לא יונקים מהבהמות שהביאו פעם ראשונה ולד? למה הם לא יונקים מאמא שלהם? אז אולי תגיד, לא, בגלל שיש בהמות לפעמים שמניקות גם ולדות לא שלהם. אל תחשוש לזה. רק מה? ודאי שאם אתה רואה בהמה, שאתה יודע שהיא הייתה צריכה להביא ולד ראשון עכשיו, ומניקה זכר, דע לך שהוא בכור. אתה רואה בהמה שכבר הביאה ולדות בעבר ומניקה זכר, דע לך שהוא לא בכור. ככה אומרת המשנה. נשאלת השאלה, עמי, הרי כאן מדובר שכולם כבר הביאו ולדות, נכון? הרי כל אלה שמניקות הביאו ולדות, כולם היו צריכים להוליד וכולם כבר הולידו. אם אנחנו אומרים שברגע שהבהמה כבר הולידה, כמו אחד מהצדדים שרצינו להסביר לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, אחת שכבר הולידה יכולה לרחם על הוולד של חברתה ולהעניק אותו, ליחוש דילמה רחום ירחים, תחשוש, אולי עכשיו הבהמה הזאת מרחמת על ולד של חברתה, אז ייתכן שאתה רואה פה בהמה שכבר הביאה ולדות בעבר, ועכשיו היא מניקה ולד, אולי אותו ולד הוא בכור, אז למה היא מניקה אותו? למה זאתי שמבקרת, זאת שהביאה ולד ראשון, למה היא לא מניקה אותו? אתה יודע למה? בגלל שהיא כבר ילדה, אז היא מביאה, היא מניקה גם ולדות של אחרים. אומרת הגמרא, אז מה תגיד? שבאמת נוכיח מכאן, שגם אחרי שהבהמה יולדת, היא לא מרחמת על של אחרים, אלא היא מניקה רק את שלה? אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. במקום דידה, לא שב כדידה ומרחמה דלא דידה. כשיש באותו רפת, באותו דיר, יש את הוולד שלה בעצמה שצריך עכשיו להעניק, היא לא תלך להעניק ולדות של אחרים, גם בהמה מבינה את זה. אז לכן על זה לא היה השאלה. כל השאלה שלנו הייתה, כשאין את הוולד שלה ומניקה של אחרים, יכול להיות שהיא כן יכולה. כי ברגע שהיא כבר התרגלה, שהיא כבר נולד את הוולד שלה, היא יכולה לרחם אולי גם של אחרים. אז לכן, במקרה שעליו דיבר רבן שמעון בן גמליאל, שאדם קונה בהמה עם ולד שהיא מניקה אותו מעובד כוכבים, עדיין צריך לחשוש, אולי היא באמת הוולד שלו, אולי הוולד הזה שהבהמה מניקה, אולי זה הבן שלה, וזה שהיא מניקה אותו. ואם אדם ישחט את הפרה ואת העגל באותו יום, הוא יהיה חייב לקבל מלכות משמות עובד בנו, אבל עדיין יש פה צד שני להגיד שאולי לא, אולי הבהמה הזאת באמת הביאה הוולד אחר, והוולד שמניקה הוא לא הוולד שלה, בגלל שכרגע את הוולד האחר לא נמצא לפניה, אז היא מניקה אותו. אז עדיין יישאר ספק, לפי רבן שמעון בן גמליאל, האם יהיה חייב משמות עובד בנו או לא. אז מה היא באמת התשובה לספק הזה? אומרת הגמרא תשמע מברייתא. ברייתא שקראנו תחילת העמוד, אומר רבן שמעון בן גמליאל, דבר בחזקתו, ככה הוא אומר לגבי אחד שקנה בבית כוכבים, בהמה, מניקה, 1+1 קראנו לזה, אז הדבר בחזקתו, אם היא מניקה, את הוולד הזה סימן שהוא שלה, ועכשיו כשהיא תלד אחרים, היא לא תהיה חייבת משום, האחרים האלה לא יהיה להם קדושת בכור, אפילו לא ספק בכור. ואז מה אומר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא? וכן, ממשיך ואומר, וכן, מה וכן, וכולי, אז וכן שאומר, אז זה כתוב כאן קצת יותר למעלה, בשורה שמתחילה במילה יולדת, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, אבל הוא אומר בהתחלה וכן, לפני שהוא אומר את ההלכה השנייה, הנכנס לתוך עדרו, בלילה, והוא בא לבדוק מה קורה בעדר, ומה הוא רואה, וראה כ-10 או כ-15 מבקירות ושאינה מבקירות יולדות. יפה מאוד. הוא מחכה עכשיו לעסק מעולה. הולך להיות לו עוד איזה 10 ולדות, 15 ולדות. מצוין. למחר השקים. ובאמת מאוד מאוד מסקרן אותו לדעת מה קרה שם בעדר. והנה השמחה באמת גדולה מעלה את ליבו. מה הוא רואה? מזל טוב. הוא מצא זכרים תלויות בשאין מבקירות ונקבות תלויות במבקירות. הוא רואה פה דבר כזה. היו לו כאן בהמות שהיו צריכים להביא ולד ראשון, מאוד מאוד עניין אותו לדעת האם הוולד הראשון שלהם יהיה זכר ואז יהיה להם קדושת בכור או לא. עכשיו פתאום כשהוא בא פה בבוקר מה הוא רואה? שבדיוק הבהמות שהיו צריכים להביא ולד ראשון, מה הם ילדו? לא זכרים. ככה נראה. נראה שהם ילדו נקבות. למה? כי הם מניקים בדיוק את הנקבות, ואלה שכבר היה להם בחורים בעבר, הם בדיוק מניקים זכרים. זאת אומרת שאלה לא צריכים להיות קדושים בקדושת בכור. האם אבל אנחנו אומרים שזה שהבהמה מניקה ולד מסוים, זה אומר שזה הבן שלה? אומר רבן שמעון בן גמליאל, כן. אלא אינו חושש שמא בנה של זו בא לו אצל זו. אלא מה הוא יודע? אם הבהמה הזאת מניקה את הולד הזה, זה שלה הולד הזה. ומכיוון שכל הבהמות שהיו איתכם להביא ולד ראשון הביאו נקבות, אז אין פה שום בכור. כך אמר רבן שמעון בן גמליאל. שמשל שאלה, למה הוא אומר וכן? מי לאו, רישא דומיא דסייפא. בא להגיד, שמה, דיברנו פה על שני מקרים, כשיש בהמה שמניקה איזה ולד. ובשני המקרים אומר רבן שמעון בן גמליאל, שהוולד שהיא מניקה זה שלה. עכשיו, כנראה שהמקרים ממש דומים לגמרי. שהרישא זה כמו הסייפא. מה הסייפא שעכשיו נולד, הוולדות, הרי בלילה הוא הסתכל, הוא ראה שהם אומרים ללדת, בבוקר הוא ראה שהם כבר ילדו. ודאי דידה. אנחנו אומרים שהוולד הזה הוא בוודאי שלה. עד כדי ככה אנחנו אומרים שזה בוודאי שלה, כי אנחנו אפילו לא אומרים על הזכרים שהם ספק בכור. למה? כי הבהמה שכבר הביאה פעם בכור, היא זאת שמניקה אותם. זאת אומרת, זה ודאי מי שמניק, זה הוולד שלה. הפרישה, כשהוא אומר וכן, זאת אומרת שהתחילת המשנה, ששם לא מדובר שיש כאן בהמות שעכשיו מולידות. מדובר פה על בהמה שקנו אותה עם ולד. אנחנו לא יודעים האם היא הולידה אותו, או שהביאו אותה בשבילו, הביאו את הוולד הזה בשבילה שתניק אותו. כנראה שגם שם מדובר, שוודאי דידה, כשאומרים שהבהמה הזאת אין לה יותר, הוולדות הבאים שלה לא יהיה בהם יותר קדושת בכורה, זאת אומרת שהוולד הזה ודאי שלה. אז אם אדם ישחט אותה ואת אותו ולד באותו יום, יהיה חייב מלכות משום אותו ואת בנו לכאורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. מדהיריה וכי זה ראיה, זה שהם כתובים אחד ליד השני, הרישא והסייפא שהם דומים, לא. אפילו שכתוב וכן זה לא ראיה. אלא היי כדאיתא והי כדאיתא. הרישא זה ספק אולי זה הוולד שלה, או שזה לא הוולד שלה, והסייפא זה ודאי הוולד שלה. ומהי וכן? למה אם כן כתוב כאן כשמתחילים את הסייפא, וכן, מה שאמר לך מקודם, וכן גם הדבר הבא, זאת אומרת שזה יכולה אותו דבר. זאת אומרת, באמת זה אותו דבר, אבל לא לגמרי. מה שזה אותו דבר, זה רק הפתורה דבכורה. רק לגבי זה שהבהמה הזאת פתורה מקדושת בכור בוולדות הבאים שיוולדו לה, זה באמת שני החלקים בברייתא דומים. אבל בדברים אחרים לא חייב להיות שהם דומים. אז אם כן, אין לנו תשובה לשאלה, מה יהיה לגבי אותו ואת בנו, כשאנחנו קונים בהמה, בהמה מנקת, עם ולד, האם אם אחת שוחטת שניהם באותו יום חייב מלכות או לא, מה שבטוח לשחוט באותו יום יהיה אסור מספק. הגמרא מביאה עכשיו הלכה דומה להלכה הקודמת. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, ראה חזיר, ולד של חזיר, שכרוך והוא יונק אחר רחל, אחר כבשה. עכשיו, יכול להיות שהכבשה הזאת הביאה ולד שהוא נראה כמו חזיר, וזה הוולד של הכבשה, והכלל הוא שהיוצא מן הטהור טהור. שהוא יהיה מותר באכילה. יכול להיות שהכבשה הזאת מניקה חזיר, אולי מניקה ולד של חברתה. אז מצד אחד הרחל פטורה מן הבכורה, כי אנחנו תולים שכנראה זה לא, שכבר היא הולידה בעבר, ומצד שני החזיר אסור באכילה, כי יכול להיות שהיא מניקה ולד של מישהו אחר, מי אמר שחזיר הוא ולד שלה בכלל? עד יבוא ויורה צדק לכם, זה פסוק שכתוב בהושע. עד שיבוא אליהו הנביא ויורה לנו האם מותר לאכול ממנו או לא. אומרת הגמרא, האמרה הזאת של רבי יוחנן סותרת את עצמה. מצד אחד, זה שהוא אומר שהכבשה פטורה מן הבכורה כמן, כמו מזה הולך, כרבן שמעון בן גמליאל. כי לפי דעת רבנן, יכול להיות שהיא מניקה חלב, למרות שאף פעם לא הביאה ולדות. אז אם אתה רואה שזה שהיא יונקת, זה שהיא מנקת, זה אומר שוודאי היא הולידה בעבר, זה לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. ומצד שני, אסור באכילה, זה דווקא כרבנן. שרבנן סוברים שיכול להיות שהכבשה מניקה הוולד של מישהו אחר. אז לכן, זה שהחזיר יונק מהכבשה, זה לא אומר שהוא הוולד שלה. אז אם כן זה סותר, מצד שני זה רבן שמעון בן גמליאל, ומצד אחד כמו רבנן. ותו שאלה נוספת, אי כרבנן, אם זה לפי דעתם של רבנן, מי עד יבוא ויורה צדק לכם? זאת אומרת שאליהו הנביא אמור להגיד איזה פסק הלכה. עד שיוודע לך דבר מבא אלי. עד שהדבר יתברר לך, האם באמת החזיר הזה ולד של הכבשה, או שהוא לא ולד של הכבשה. זה לא קשור פה להלכה לכאורה, לפי רבנן. וכי תימה, לשאלה השנייה, לגבי הורה. ואני אומר, מספק לי, רבי יוחנן מסתפק, היא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שזה ודאי הבן שלה, כמו שרבן שמעון בן גמליאל אומר, שאם הוא כרוך אחריה, זה ודאי בנה. היא כרבנן שמסתפקים, אולי זה לא הבן שלה, ולכן צריך לחכות שאליהו הנביא יגיע ויאמר לנו כמו מפוסקים, אם מספק לי, אמה היא פטורה מן הבכורה, אם יש לו ספק אם כמו רבן שמעון בן גמליאל או כמו רבנן, למה הוא אומר בצורה ודאית שהבהמה הזאת פטורה מן הבכורה מכאן ולהבא? ייתכן שעדיין לא הביאה שום ולדות, וזה שהיא מביאה חלב, זה יכול להיות שיש לה חלב בלי ולד, אולי באמת הלכה כמו רבנן, שסובבים שיכול להיות חלב בלי ולד, אלא רואים מפה שהוא כן יודע בוודאות. שאלה נוספת, ותו מי מספק לי, וכי הוא מסתפק עם הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל או כמו רבנן? ואמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן. כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל את דעתו במשנתנו, בכל משנה שהיא במרחבי השס, תמיד הלכה כמותו חוץ מבשלושה מקרים. חוץ ממקרה של ערב, ציידן וראיה האחרונה, לא משנה, שלושה מקרים. אבל תמיד, חוץ מזה, הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, גם פה הלכה ככה. אז מה אתה אומר שהוא מסתפק רבי יוחנן עם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל כמו חכמים? אומרת הגמרא לעולם פשיטא לי. באמת, נכון, פשוט לרבי יוחנן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ולכן, כשהיא מניקה, סימן שהיא כבר ילדה בעבר. מי הוא? מספק לי, מה בכל זאת הספק של רבי יוחנן? היא סבר רבן שמעון בן גמליאל יולדת מרחמת? האם רבן שמעון בן גמליאל סובר שיולדת יכולה לרחם על ולד של מישהו אחר? ואז החזיר הזה, זה שהכבשה מניקה אותו, היא מרחמת גם על ולדות של אחרים, אבל החזיר הזה הוא חזיר ב-100%. אי אפשר להגיד חזיר טהור, כן? אבל חזיר ב-100%. או אינה מרחמת, או שנאמר, לא יכול להיות, אם הכבשה מניקה את החזיר הזה, לא יכול להיות שהוא ולד של מישהו אחר. היא לא מרחמת על ולדות של אחרים, אלא הוא שלה, ולכן יהיה מותר לאכול אותו. וזה בעצם הספק של רבי יוחנן, מה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. ברור לי, אומר רבי יוחנן, שהלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל. כי בכל מקום שאומר רבן שמעון בן גמליאל הלכה במשנה, הלכה כמותו חוץ משלושה מקרים, וזה לא אחד מהם. אבל השאלה שלנו היא, מה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל? האם אפשר לאכול או שאי אפשר לאכול את החזיר הזה? שואלת הגמרא, יחי, עד השמינן חזיר, לשמינן תלה. במקום לדבר פה שהחזיר יונק, תגיד שמדובר פה תלה שיונק מהכבשה, מה תרוויח? וגם לעניין ספק עם מלכי, עלי משום אותו ואת בנו, אתה תרוויח שיש פה ספק נוסף. חוץ מי מותר לאכול או אסור לאכול. לך, וחוץ מזה, האם יש בכורה או אין בכורה? יהיה לך פה ספק האם מותר לשחוט את הכבשה ואת התלה באותו יום? עונה הגמרא, אתה יודע למה הוא כותב פה בכל זאת חזיר? כי יש פה חידוש מיוחד בחזיר, שמי הכתוב תלה הוא היה מפסיד את החידוש הזה. חזיר הצטריך עלי. זה צריכים את החידוש לגבי חזיר בדווקא. ישמינן תלה, אם החידוש היה נאמר לגבי תלה שיונק מכבשה, הווה אמינא, הייתי אומר, אם תמציא לומר דסבר, רבן שמעון בן גמליאל, אם תרצה לומר שככה הוא סובר, שמה? שהיא יולדת מרחמת, אתה יודע מה? יכול להיות שרבן שמעון בן גמליאל סובר, שהיא יולדת יכולה לרחם גם על ולד של מישהו אחר, אבל זה דווקא מה? דמינה. דווקא תלה. זאת אומרת, היא כבשה, היא מביאה תלה, אם היא, כל מי שנראה כמו הוולדות שלה, היא מרחמת עליו. אבל דלאו דמינה, לא חזיר, היא לא מרחמת עליו. ואתה רואה שהיא מניקה את החזיר, סימן שהוא הולד שלה, אז יהיה מותר לאכול ממנו. זה מה שאומרת הגמרא. השמינן, וזה מה שהיינו אומרים, אם היה כתוב לגבי תלה, אבל אנחנו לא רוצים ככה להגיד. לכן השמינן, חזיר, שרבן שמעון בן גמליאל סובר, שיש פה ספק, אולי מרחמת, אולי לא. ואפילו דלאו מינן נמי, דאיכא למימר דילמא מרחמא, וגם על משהו לא מהסוג שלה, יכול להיות שהיא מרחמת עליו, ואז יהיה החזיר הזה אסור באכילה. למה? כי יכול להיות שהוא ולד של מישהו אחר והיא סתם מניקה אותו, כי היא מרחמת גם על סוגים אחרים. והיינו דאמר רבי יוחנן, באי אחי בריבי. ושמע רבי יוחנן שאחי, שהוא היה גדול וחשוב בדורו, הוא שאל שאלה כזאת. ראה חזיר שכרוך ויונק אחר רחל, מהו? כמו הספק שהבאנו קודם. מה הקמי באלי? על איזה עניין הסתפק רבי החי בריבי? אילה מה לבחורה, לדעת אם יוולד לה רחל הזאת, לכבשת אותו ולד אחר כך, אם יהיה לו קדושת בחורה או לא, וכמי בא אלי, היא הלכתה כרבן שמע מגמליאל, שהוא סובר שזהו, אם היא מנקת, סימן שהיא כבר ילדה בעבר, ובלדות הבאים ודאי לא יהיו בחורים, היא הלכתה כרבנן, או שאנחנו סוברים כמו רבנן, שהוולד הבא הוא יהיה ספק בחור, כי היא כן יכולה להעניק, גם אם היא אף פעם לא הביאה ולדות. שואלת הגמרא, אז למה הוא שואל על חזיר, תיבאי להתעלה, שיסתפק לגבי התעלה, האם הוולד הבא יהיה בכור או לא, כשהרחל מניקה תעלה. עונה הגמרא, כי כמי באי אלי, יש לו שתי ספקות, ולכן הוא היה חייב להביא דווקא דוגמה של חזיר, לבכורה ואליבא דרבנן, ולאכילה ואליבא דרבן שמר בן גמליאל. שני המקרים האלו מסתפק, ועכשיו הגמרא מסבירה. לבכורה ואפילו לרבנן, לבחורה, אליבא דרבנן הוא אומר, יש לי ספק לפי דעת רבנן לעניין בחורה במקרה שכבשה מניקה חזיר. דאמרי, רבנן הרי סוברים שגם אם היא לא ילדה ולדות, מרחמה היא יכולה להניק אחרים ומרחמת עליהם. כי מרחמה דמינה, האם היא מרחמת דווקא על ולדות של אותו סוג שלה, אם היא כבשה היא מרחמת רק על תלה? וחזיר שהוא לא מינה היא לא מרחמת עליו? דלא מינה לא, ולכן ברגע שהיא מניקה חזיר, זאת אומרת שזה נועד ממנה, אחרת היא לא הייתה מרחמת עליו, והיא תהיה פטורה מבחורה כשהיא מניקה חזיר. או דילמה, דלא מינה נמי מרחמה. שאפשר להגיד, הכבשה הזאת מרחמת, גם על ולדות שהן לא מהסוג שלה. זה שהיא מניקה את החזיר, זה לא אומר שזה הולד שלה. ולכן, הבא בתור שיוולד לה, יהיה ספק בחור. זה לגבי הספק בעניין בחורה, ליבא דרבנן. עכשיו, הספק השני, לאכילה, ואפילו לרבן שמעון בן גמליאל. מה הספק לאכילה לפי רבן שמעון בן גמליאל? אם תמצא לומר סבר, שרבן שמעון בן גמליאל סובר, יולדת מרחמת גם על הולד של חברה שלה, דמינה, אולי מרחמת דווקא על תלה, שהוא מהמינה של, מהסוג של הכבשה, אבל דלאו מינה, לא, היא לא מרחמת אם זה לא היה שלה. אתה רואה שהיא אבל מניקה את החזיר הזה, סימן שהוא הולד שלה, ואם כן, יהיה מותר גם לאכול אותו. כי הוא הבא מן הטהור טהור, כמו שאמרנו. עוד דילמה, מצד שני אפשר להגיד, דלאו מינה נמי מרחמה. יכולה גם לרחם על ולד שהוא לא מהסוג שלה. ולכן, זה שאתה רואה אותה מניקה את הולד הזה, את החזיר, זה לא אומר שזה ממנה, כי היא מרחמת גם על ולדות של אחרים, ולכן יעשו לאכול ממנו. תיקו, שתי הספקות האלה יישארו לעמוד. אומרת המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור, יש לו הרבה צמר, יצאו לגזוז את הצמר, אבל רוצים לשחוט אותו, יש פה בעיה, כי הרי אחד מהחמישה דברים שפוסלים בשחיטה, זה מה שנקרא חלדה. כמו חולדה שככה מסתתרת בעיקרי הבתים, במחילות, אז אסור גם כן לשחוט בצורה מוסתרת, אלא צריך שהכל יהיה גלוי, לכן הוא צריך לפתוח את הצמר, לגלות את הצמר, ולשחוט בצורה גלויה. אז הוא מסיט את הצמר לכאן ולכאן. אומר רבי יוסי בן המשולם, אין בעיה. עושה מקום בקופיץ, הכוונה בשביל הקופיץ, בשביל הסכין של השחיטה, מכאן ומכאן, למרות שיכול להיות שכתה מושך את השיער, אולי קצת יתלש, אין בעיה, ותולש את השיער, לא צריכים לחשוש לגיזה בשעת השחיטה, אתה לא עושה את זה בשביל לגזוב. ובלבד שלא יזיזנו ממקומו, זאת אומרת, ברגע שנתלש קצת צמר, אל תשלוף את הצמר החוצה, אלא תשאיר את זה מסובך עם שאר הצמר. וכן, תולש את השיער לראות מקום מום. אם יש פה בחור, צריך להקריב אותו קורבן בחור. אבל אם יש לבחור הזה מום, אז לא מקריבים אותו קורבן בחור, אלא הכהן יכול לשחוט אותו בכל מקום, גם לא בבית המקדש. איך אפשר לדעת אם המום שיש כאן הוא מום טוב, הוא מום שבאמת מום קבוע שפוסל את הבחור הזה מקורבן? צריך לראות את זה לחכם שבקי במומים. אבל החכם לא מצליח לראות, הכל פה מלא צמר, זה מסתיר לו. אז מותר לתלוש את השיער בשביל להראות לחכם את מקום המום. אמר רב, הלכה כרבי יוסי בן המשולם. באמת ככה היא ההלכה. שואלת הגמרא, באו מיני מרב הונה, כנגדו. לא בחור, סתם אדם שוחט בהמה רגילה, בהמת חולין, ביום טוב אבל. מה הוא? הוא רוצה לשחוט בהמה ביום טוב, הרי אסור לעשות מלאכה ביום טוב, כמעט כמו שבת. ההבדל, דברים של אוכל נפש, דברים של, של אכילה. כל דבר שקשור לאכילה, שאם אתה עושה את זה לפני יום טוב, זה יהיה פחות משובח, מאשר כשאתה עושה את זה ביום טוב בעצמו, אז זה נקרא מלאכת אוכל נפש, זה מותר ביום טוב. שחיטה זה אחד מהדברים שמותרים לצורך אוכל נפש. לשים לב שגם פעם לא היה מקפיא. היו שוחטים בהם, היו צריכים מהר לאכול אותה, וכמה שיותר מהר יותר טרי. לא היה דרך להקפיא. אז לכן היה מותר לשחוט ביום טוב בעצמו. גם היום מותר. אבל בכל אופן, השחיטה מותרת. אבל לגזוז צמר? איך יהיה מותר? הוא רוצה לשחוט את הבהמה, אבל הוא רוצה למשוך את הצמר כדי שזה יהיה גלוי ויוכל לשחוט. אז על זה שאלו את רב אמנונה. האם מותר או אסור? צד אחד, תמה דרבי יוסי בן המשולם משום דקסבר, תולה שלב היינו גוזז. הוא סבר, תראה, כל האיסור של גיזה, לגזוז צמר של בכור, זה כשאתה גוזז בכלי. זה נקרא גזיזה. אבל כשאתה תולש ביד, זה לא נקרא שאתה גוזז, ולכן זה מותר לגבי בכור. אבל ביום טוב, זה לא משנה בכלי או ביד, אז זה אסור. למה? דאבלי עוקר דבר מגידולו. יש כמה פירושים בראשונים, מה זה נקרא עוקר דבר מגידולו? איזה, יש הרי 39 אבות מלאכות שאסורים מהתורה לעשות בשבת. איזה אב מלאכה זה עוקר דבר מגידולו? יש כאלה שאומרים שזה הכוונה לאיזה תולדה של מלאכת גוזז. יש כאלה ראשונים שרוצים לטעון שזה תולדה של מלאכת קוצר, שזה בדרך כלל בתבועה. בכל אופן, ביום טוב אסור גם ביד, זה לא משנה ביד או בכלי, אסור לקצור, אסור לגזוז. אז בשעת שחיטה יהיה אסור למשוך את הצמר לכאן ולכאן, כי אולי תלש שיער, זה צד אחד. או דילמה צד שני. באלמה סבר רבי יוסי בן המשולם, תולש היינו גוזז. דרך כלל רבי יוסי בן המשולם סובר, כשאתה תולש שיער ביד, זה כמו שאתה גוזז בכלי, זה אותו דבר. וזה שהוא מתיר בבכור, והיינו תמה דשארי, זה שהוא מתיר בבכור למשוך לכאן ולכאן את השיער, לפני שחיטה, דאבלי דבר שאינו מתכוון. כי גם אם נתלש שיער, לא התכוונתי לתלוש את השיער הזה. אני התכוונתי בסך הכל לגלות את מקום השחיטה כדי שיהיה מותר לשחוט. נתלש, זה לא היה בכוונתי. וביום טוב גם כן דבר שאין מתכוון מותר. אז יהיה מותר גם למשוך את הצמר או השיער, ביום טוב גם, זה הצד השני. אמר לאו, לפני שאני אענה לכם תשובה, אני רוצה קודם כל לדעת אם הדעה של רבי יוסי בן המשולם היא להלכה או לא. זילו שאלו לרב חננאל. רב חננאל היה תלמידו של רב. לכו תשאלו אותו. אם ההלכה כרבי יוסי בן המשולם או לא. היא אמר הלכה כרבי יוסי בן המשולם, אפשית לכו. אם הוא יגיד שההלכה כמותו, אני אתרץ לכם את השאלה שאלתם, כי אז זה באמת נוגע להלכה. אתו שאלוה, באמת יכול לשאול את רב חננאל, אמר לו, אחי אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם. אמר להם, כן, באמת הלכה כמותו, כמו רבי יוסי בן המשולם לפי רב. אז הוא לקמי דרבון, אז באו לענות לו, כן, ככה ההלכה. נו, אז מה באמת התשובה? ביום טוב מותר למשוך את השיער לכאן ולכאן, או שאסור? אמר להו, כנגדו ביום טוב מותר, כי כל הסיבה שמותר לגזור, כל הסיבה שמותר לעשות את זה בבחור, זה בגלל שזה דבר שאינו מתכוון, וגם ביום טוב זה מותר. התמר נמי, אמר רב חנניה בר שלמיה משמי דרב, כנגדו ביום טוב יהיה מותר, כי כל הסיבה שהתירו למשוך בבחור, למרות שיכול להיות שזה יגזור קצת מהצמר, כי אנחנו לא מתכוונים לזה, ודבר שאינו מתכוון מותר. עד כאן השיעור על דף כ"ד.